את וישב, כפי שהוקלט שלשום במכון שי באוניברסיטת בר אילן.
ערב טוב. לאחר ההפסקה הקצרה שנטלתי עליה רשות משתי הפרשיות האחרונות בלימוד, אני מבקש להיכנס לחלק השני של ספר בראשית, אבל להשלים קצת בפרשיות שלא עסקנו בהם בשיעור ביחד, כי נדמה לי שכדי להיכנס עכשיו למעבר לאבות בית, לבנים, לשבטים, להתגלגלות למצרים, לספר שמות וממנו הלאה, חייבים להתחבר באיזושהי צורה עם הדברים כפי שהם מתבטאים בפרשיות הקודמות, בויצא ובוישלח. הפרשה שלנו מתחילה בעצם בתיאור גיאוגרפי שמסיים סדר מסעות מפרך, סדר מסעות מפרך שמתואר בפרשה הקודמת. וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. פרשנים דנים אם ארץ מגורי אביו וארץ כנען זה שני חלקי משפט מקבילים, או שארץ מגורי אביו זה המקום באותה הארץ שהיא ארץ כנען שבה גר אביו. כי מהמסעות שאנחנו זוכרים בפרשת וישלח, מדובר כאן כבר על קריית ארבע היא חברון, שאליה מגיע יעקב בסוף המסלול משכם דרך בית אל לחברון, ובקריית ארבע היא חברון הוא ממקם את עצמו, ושם הוא יושב ושם הוא מבקש להישב בשלווה. ארץ מגורי אביו, להזכירנו, זה בעצם שאיפתו כל הדרך, לא רק מכאן אלא כבר מן החלום. הוא רוצה לחזור לא רק לארץ ישראל אלא ספציפית לבית אבא. אם יהיה אלוהים ממדי, כך הוא אמר בחלום, ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ושבתי בשלום אל בית אבי. כשלבן דולק אחריו והוא שואל אותו למה גנב את אלוהיו, הוא מגדיר שהבריחה הייתה כי נחשפת לבית אביך. למה גנבת את אלוהיו? יעקב רוצה לחזור לארץ ישראל, הוא רוצה לקיים את הנדר, הוא רוצה לעשות את המציבה לבית אלוקים, הוא רוצה לעשות את כל מה שהוא אמר, אבל חשוב לו מאוד לחזור לבית אבא. והחזרה לבית אבא מתארכת מאוד. אני מבקש הפעם לעסוק לא במסע מהגלות חזרה לארץ, אלא במסע בתוך הארץ, מהארץ עד לחברון, ובעצם כשנעמיק קצת מחברון, המסע מתחיל בחזרה באותו מסלול. מחברון שולח יעקב את יוסף לראות את אחיו בשכם, ומשכם יוצאים חזרה החוצה אחרי זמן ארוך. ולמסלול הזה הסיבובי יש משמעות מאוד גדולה כאשר מבקשים לראות מכאן את הדברים במכלול אחד גדול. יעקב יושב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען, כך פותחת הפרשה, ואז קופץ עליו רוגזו של יוסף, ויוסף מתחיל עם חלומותיו. הוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה, ומביא את דיבת אחיו האחרים רעה אל אביהם. ואחרי החלומות מתחיל המסע חזרה, מה שקראנו לו לפני רגע המסע חזרה. שם יפנה יעקב אל יוסף וישלחהו מעמק חברון עד שהוא יבוא שכמה. אבל בוא נחזור למסע הזה כפי שהוא התחיל בפרשות הקודמות. יעקב מגיע לארץ ישראל. אנחנו, כמו שהקדמנו, לא עוסקים עכשיו בלבן, בעשיו, אלא מיד אחרי. מקור 2. ויבוא יעקב שלם עיר שכם. המילה שלם היא לא ציון גיאוגרפי, הוא בא לעיר שכם, לא לשלם. המילה שלם היא סיכום הפגישה עם עשיו. דיברנו על זה יותר מפעם. מהפגישה הזו הוא יוצא שלם, למרות, או אולי בגלל, שהוא החסיר הרבה מאוד, הוא נתן הרבה מנחה, הוא שילם הרבה בפגישה. הוא יוצא ממנה שלם. הוא מגיע דבר ראשון לעיר שכם. בכלל ההגעה לעיר שכם מחייבת הבנה, כי אני מבין למה הוא מגיע לארץ ישראל, למה הוא צריך להגיע לבית אל אולי בדרך לבית אבא בחברון כדי לקיים את הנדר. אבל מה יש לו לחפש בשכם? מה הוא עושה שם? ויבוא יעקב שלם עיר שכם אשר בארץ כנען, די מיותר, כי אנחנו מכירים את שכם, מכירים אותה מפרשת לך לך, כשאברהם עבר בארץ עד מקום שכם, והכנעני אז בארץ, אנחנו יודעים את ציון המקום, והמשך הפסוק נראה עוד יותר לכאורה מיותר. ויבוא יעקב שלם עיר שכם אשר בארץ כנען, בבואו מפדן ארם. מי שלמד פרשת וישלח לא זוכר שהוא בא מפדן ארם, אז מה הוא עשה בפרשת וישלח? הרי הוא כל הזמן הולך מפדן ארם, משם הוא מגיע. וייחן את פני העיר, זה החידוש הראשון בפסוק. עד עכשיו ציונים גיאוגרפיים ידועים לחלוטין. ולמדנו יותר מפעם שכשהתורה מבקשת להדגיש ציון מקום ולהדגיש את תופעת המקום, הוא בא מפדן ארם, שכם היא בארץ כנען, היא מבקשת להדגיש נקודה פשוטה שצריך לתת עליה את הדף. אולי היא מבקשת שנשאל את השאלה שבה פתחנו. הוא כבר בארץ כנען, אז מה הוא מחפש פה בבואו מפדן ארם? הרי התורה תאמר את זה בעצמה. התורה תאמר עוד פרק שלם אחר כך, שהקדוש ברוך הוא יפנה אל יעקב ויגיד לו, אתה שוב קום עלי בית אל ועשה שם מזבח לאל הנראה אליך בבורכך מפני עשיו אחיך. מה אתה מחפש פה? ורש"י מביא שם בשם חז"ל בצדק גמור מבחינת הפשט, תראה מה עשה לך העיכוב בשכם. כל פרק למדלת, ניכנס אליו בקיצור בעזרת השם בהמשך, הוא כל סיפור מעשה שכם. ותצא דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב לראות בבנות הארץ, שכם בן חמור אחיוי. מה אתה מחפש פה? והוא לא רק עוצר פה, הוא חונה את פני העיר. והוא לא רק חונה את פני העיר, וייקן את חלקת השדה. ואוטומטית אתה הולך לקניין האחר שהיה עד היום במקרא, היחיד שהיה, היחיד עד סוף המקרא. יהיה עוד קניין אחד בעזרת השם של דוד שיקנה את הגורן בירושלים. הקניין הראשון של אבא, כלומר של סבא, של אברהם בחברון היה. וייקן הזה גם הוא חלקת השדה כמו שם חלקת השדה של עפרון. אבל למה בשכם? מה אתה מחפש פה? וייקן את חלקת השדה אשר נטע שם אוהלו, כבר כתוב שהוא חונה את פני העיר. אבל הוא נטע שם אוהלו, הביטוי של לטעת את האוהל במקום זה ויאהל, זה לקבוע קביעות. אז אתה לא רק עובר במסלול, אלא אתה קובע קביעות בשכם. וזאת שאלת השאלות שבה אני רוצה לפתוח את הכל. מה אתה מחפש? כקביעות, כחנייה, כקניין קבוע. אשר נטע שם אוהלו מיד בני חמור אבי שכם במאה קפיתה. ויצב שם מזבח ויקרא לו אל אלוהי ישראל. קודם כל הוא משתמש בפעם הראשונה בתואר שהוא בעצם עוד לא קיבל מן הקדוש ברוך הוא, אלא רק מן המלאך. רק שהוא יגיע לבית אל, הקדוש ברוך הוא יאשר את העובדה ששמו הופך להיות מיעקב לישראל. אחרי מעשה שכם. בפרק הבא, בפרק המדהי. יעקב כבר קורא למזבח אל אלוהי ישראל. בפרק הבא בשכם, כשיחסו שמעון ולוי על כל המעשה, הם יאמרו שוב בפעם הראשונה בהיסטוריה שהם לא יכולים לעבור לסדר היום, כי נבלה עשה בישראל. גם הם כבר משתמשים בזה. התואר הזה ידוע רק מהפגישה הלילית עם המלאך, יעקב היה בלבדו. אבל הם מדברים על נבלה עשה בישראל. מאיפה השם הזה בכלל? לגביהם. מה שהוא קורה פה מבחינת המעבר הלאומי מיעקב לישראל, עוד לפני שהקדוש ברוך הוא נותן ליעקב את השם ישראל בבית אל. אבל לא בהערה אחת. יעקב הבטיח שכשהוא יחזור לבית אל, הוא יעשה את המזבח. הוא יעשה את בית האלוקים. הוא באמת יקיים את זה כשהוא ימשיך לבית אל, אבל הוא כבר עושה את זה בשכם. עם שינוי אחד קטן. רק פעם אחת בכל המקרא כולו מופיע הפועל ויצב על בניית מזבח. ועל פניו זו עברית מאוד 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 לא ברורה. מציבים מציבה. יעקב אבינו לא צריך ללמד מה זו מציבה. הוא שעשה את האבן ההיא מציבה. הוא שיציב מצבה על קבורת רחל, היא מצבת קבורת רחל עד היום הזה. הוא יודע מה זו מצבה. זאת המצבה שיעקב היחיד בין האבות שמציב. מזבח זה כבר לא חידוש של יעקב אבינו. אברהם בנה מזבח, מזבחות, בכל מקום שהוא היה. יצחק בנה מזבח. קין והבל בנו מזבח. נוח בנה מזבח. אבל אף אחד לא הציב מזבח בשום שלב בהיסטוריה. זה לא עברית. מה זה להציב מזבח, לקרוא לו אל אלוהי ישראל, ואת הכל לעשות במקום שנטית שם אוהלים, והתעכבת שם, וגרת שם, לפני שבעצם מימשת את הנדר, ואת הרצון האישי לרוץ לבית אבא. צריך להיכנס פשוט לתמונה. הרי הוא רוצה להגיע אל סבא. יש כאן 11 נכדים. רוצה העם הזה להגיע אל יצחק שנמצא בחברון קריית הארבע. והוא לא מתעכב בדרך, הוא נוטה אוהל ומציב מזבח ומשתמש כבר בשם אל אלוקי ישראל. וחונה את פני העיר. אנחנו נראה בהמשך שזו בכלל לא שאלה טופוגרפית, גיאוגרפית, זה מאוד משמעותי. משם העם ממשיך לבית אל, רק כדי להזכיר את המהלך, מקור 3, ויסעו, בלגתי, כפי שאתם רואים, על כל הפרק של מעשה שכם, עם כל שמעון ולוי ודינה, ונגיע לזה בקיצור בתוך הדברים בהמשך, כי הוא חשוב להבנה. אבל מתרחשת כבר תופעה מדינית בפעם הראשונה בהיסטוריה. ויסעו, והיא חיטת אלוהים על הערים אשר סביבותיהם, ולא רדפו אחרי בני יעקב. גם אברהם נסע, ואנחנו עוד רגע נזכר, בדיוק באותו מסלול. הוא נסע משכם, ומשם הוא הגיע לבין בית אל ובין העי, בית אל מים והעי מקדם, ומשם הוא המשיך הלוך ונסוע הנגבה, ומשם הוא העיל עד חברון קריית הארבע, אותו מסלול. אבל בפעם הראשונה אנחנו פוגשים לא אנשים בודדים שהולכים, אלא קבוצה שקובעת עובדות מדיניות, ביטחוניות, לאומיות בשטח. ויסעו, ויהי חיטת אלוהים על הערים אשר סביבותיהם, ולא רדפו אחרי בני יעקב. בלי ספק, זה המשך ישיר של הפעולה שהייתה בשכם רק לפני כמה פסוקים. ויבוא יעקב לוזה אשר בארץ כנען היא בית אל, גם את זה אנחנו זוכרים, אבל המספר המקראי בקודש מזכיר לנו, הנה סוף סוף הגענו אל המקום שכבר אמרו לו, שוב קום עלה בית אל. וכדאי לזכור, עוד בחוץ לארץ, עוד בפדן הרם, שנגלה אליו המלאך בלילה בחלום השני, הוא לא אמר לו לך לארץ ישראל, הוא אמר לו אנוכי האל בית אל. שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתיך. שכם היא תוצאה שיעקב החליט עליה לבד. ויבן שם מזבח ויקרא למקום אל בית אל. כלומר, אל אלוקי ישראל נקרא הקדוש ברוך הוא איפה? בשכם. עכשיו הוא כבר נקרא אל בית אל. כי שם נגלו אליו האלוהים בבורכו מפני אחים. כלומר, מה שהוא נקרא אל בית אל זה על שם העבר. מתי הוא ברח מפני אחים? לפני יותר מ-20 שנה. מה שהוא נקרא אל אלוקי ישראל זה על שם עכשיו. כי רק אתמול נגלה לי מלאכו של אחים וגילה לי את השם הזה. ומשם ויבוא יעקב אל יצחק אביו ממרא קריית הארבע היא חברון אשר גר שם אברהם ויצחק. מה טיבו של המסלול? רק נזכיר, אברהם אבינו עובר את אותו מסלול. מקור ארבע, ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אלון מורה והכנעני אז בארץ. וירא השם אל אברהם ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת, אבל נשים לב, ויבן שם מזבח. גם אברהם עושה מזבח בשכם, נכון? כמזבח ראשון בארץ, בונה. לשם הנראה אליו, ויעתק משם ההרה מקדם לבית אל ויית אוהלו. הוא נוטה אוהל איפה? בבית אל. בין בית אל ובין העי, לא בשכם. ויית אוהלו. בית אל מים והעי מקדם, ושוב ויבן שם מזבח להשם ויקרא בשם השם. הוא נוסע משם דרומה. בסדר, המסלול מובן, שכם, בית אל, ויסע משם הלוך ונסוע הנגבה, וכאן בשלוש נקודות האלה דילגנו על פרק שלם שבו בא אליו הקדוש ברוך הוא ואומר לו זהו רעב בארץ, כלומר לא הקדוש ברוך הוא בעצמו, רואה שרעב בארץ, הוא יורד למצרים, נכון? הוא חוזר נפרד מסדום, כל המהלך כולו, והמסלול מסתיים בהמשך, ויהל אברהם ויבוא וישב באלוני ממרא אשר בחברון, ויבן שם מזבח לשם. אז הוא מגיע לבית אל, עוד לא נוטה אוהל בכלל. סליחה, הוא מגיע לשכם, עוד לא נוטה אוהל בכלל, זמני לגמרי. הוא מגיע לבית אל, בונה מזבח, אבל כבר נוטה אוהל. הוא מגיע לקריית ארבע היא חברון, ומה הוא עושה? ויהל. יעקב עושה בדיוק את אותו המסלול. ההבדל הוא שיעקב הצטווה ללכת לבית אל ורצה ללכת לבית אבא. אברהם לא הצטווה אף פעם על בית אל, הוא הצטווה ללכת לארץ כנען והוא הולך במסלול. ואז נמצאים בחברון, יושבים כבר בשלווה בבית אבא, והאחים הולכים לראות את צאן אביהם חזרה בשכם. עם כל ההסכמה ההסברית הטופוגרפית הגיאוגרפית לזה ששטחי מרעה טובים יותר באזור שכם מבאזור חברון, קשה לקבל את זה כהנחה יחידה. מחברון עד שכם לא מוצאים שטח מרעה. והולכים מחברון לשכם האחים כדי לראות את צאן אביהם. ויוצא, מקור חמש, וילכו אחיו לראות את צאן אביהם בשכם, זה אחרי החלומות. בסדר, אני מזכיר, זה אחרי החלומות, האחים שונאים אותו. אביו שמר את הדבר. ויאמר ישראל אל יוסף הלא אחיך רואים בשכם. לך ואשלחך עליהם ויאמר לו הנני. ויאמר לו, ושוב פה שאלה אחת אחרונה, אנחנו כבר יודעים את ציון העובדות, איפה האחים נמצאים, שכם, איפה יוסף נמצא עם אביו, חברון, הכל ברור, נכון? לא צריך להזכיר לנו עכשיו את המקומות. בוא נראה את הפסוק הבא. ויאמר לו, לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן, והשיבני דבר, וישלחהו מעמק חברון ויבוא שכמה. אלא מאיפה חשבתי שהוא הלך? ולאן חשבתי שהוא הלך? אז זה כבר כתוב. כולם עוסקים תמיד בשאלה, הרי חברון לא בעמק אלא בהר. זה תמיד כולם עוסקים, ורש"י מיד מתייחס לזה. אבל זו השאלה השנייה. השאלה הראשונה זה בשביל מה הפסוק הזה בכלל. הרי הוא אומר לו, לך מפה לשם. אז הוא הולך מפה לשם. רש"י מתייחס לעניין ומלמד אותנו בדיוק כמו מקודם. כנראה שכשהמקרא מבקש להדגיש את חברון ואת שכם, הוא מבקש לחזור עוד פעם ולהראות לנו את המהלך ההפוך עכשיו. יוצאים מחברון, הולכים לשכם, וחברון ושכם זה שני דברים שונים לגמרי. הם אחרים. הם מגלים שני דברים, ואת הדברים האלה צריכים לגלות במהלכים שאנחנו נמצאים בהם. במשך הדברים הבאים שנראה, נשתמש בשכם ובחברון כקודים, שמבקשים לעניות דעתי ללמד אותנו את הבסיס של הספר מכאן ועד סופו. איך רש"י עונה על מעמק חברון ועל ויבוא שכמה? מעמק חברון אומר רש"י, והלא חברון בהר, נאמר ויעלו בנגב ויבוא עד חברון, אלא מעיצה עמוקה של אותו צדיק הקבור בחברון. וקיים מה שנאמר לאברהם בין הבתרים, כי גר יהיה זרעך. ויבוא שכמה, מקום מזומן לפורענות. שם קלקלו השבטים, שם עינו את בינה, שם נחלקה מלכות בית דוד, שנאמר וילך רחבעם שכמה. המדרש ממשיך. שם הרגו בתחילת תקופת השופטים על אבן אחת 70 אחים במלוכת השופטים של אבי מלך. למשל יותם אבי מלך ירובעל, שם בשכם מתחילה מלחמת האחים הראשונה הקשה מאוד של ספר שופטים. היא תהיה הבשורה למלחמות האחים אחר כך, שיבואו מאוחר יותר בספר שופטים. יושבת אפרים עם שבט בנימין. שכם מקום מזומן לפורענות, חברון עיצה עמוקה. מה רש"י רוצה? תרגלנו כבר יותר מפעם שכשרש"י נמנע מלהביא את הפשט ומביא את דברי חז"ל כפירוש יחיד, הוא מבקש שנבין את המהלך כולו לפי משהו. זה שחברון לא בעמק אלא בהר, זה לא כל כך קשה בפסוק. פורנו למשל מסביר את הפסוק בצורה מאוד פשוטה, וישלחהו מעמק חברון, ודאי שחברון עצמה נמצאת בהר. אבל יעקב ליווה את יוסף. עד איפה הוא ליווה אותו? עד המקום שממנו הוא אמר לו להתראות ושלח אותו. ויש מתחת לחברון עמק. כך פורנו מסביר. אז הוא לא כשולח אותו מעמק חברון, והוא מגיע לשכם. גם רש"י יכול היה להסביר כך. ורש"י לא מסביר כך כי רש"י רוצה להבין מה עומקה של השליחות הזאת. רש"י לא מתכוון להגיד שיעקב אמר ליוסף, אני שולח אותך מעיצה עמוקה של ברית בין הבתרים כדי לקחת עכשיו את עצמך לשכם, ותרדו למצרים וניפגש שם בעוד 200 שנה. לא זה עכשיו. מה קורה פה? השליחה הזאת היא צומת מאוד מאוד חשובה למה שמתרחש מכאן ואילך עם כל ההיסטוריה שלנו הלאה אבל של האחים מיד. יוסף הולך מחברון לשכם כדי לראות את שלום אחיו ואת שלום אתון. סוגריים אחרונים של הערה אחרונה קשה, יעקב יודע בדיוק מהי רמת הסיכון בשליחה הזאת. חז"ל חוזרים על זה באין סוף מדרשים. אבל לא צריך את זה, פשוט. הרי יעקב היה עד לשנאה. הוא עד לה וישנאו אותו אחיו ולא יכלו דברו לשלום. הוא היה עד לסיפור החלומות. הוא יודע בדיוק את הכל. הוא מבין בדיוק למה יוסף נמצא פה והאחים שם. עוד בלי לעסוק בחברון ושכם. למה זה בשני מקומות? אני מבין מה הפירוש ללכת לראות את שלום אחיו. אבל מה זה ללכת לראות את שלום אתון? זה שווה את הסיכון? מה הפירוש של זה בכלל? והשיבני דבר. נו, אז אני הולך עד שכם וחוזר ואומר לך, אתון לא בסדר. מה אני צריך לעשות בדיוק? אני מבין מה זה ראה את שלום אחיך, אבל מה זה שלום אתון? הפועל שלוח יופיע מכאן ואילך פעמים רבות. הוא יופיע בעיקר כאשר יתוודע יוסף אל האחים ויגלה להם את כל מהלך הסיפור. הפסוק הראשון שבו הוא ידבר איתם יהיה עם הפועל שלוח. כשהם יבהלו, הוא יגיד להם, אני יוסף אחיכם אשר מחרתם אותי מצרים. ואתה, העובדה ההיסטורית זה מחרתם. ואתה, אל תעצבו כי מחרתם אותי הנה, כי למחיה שלחני אלוהים לפניכם. מכאן ואילך בא יוסף אל האחים ואומר להם, רבותיי, לקח לנו 22 שנה לשלם הרבה הרבה מחיר כדי להבין את שיעורי הבית היסודיים ביותר בהיסטוריה שלנו. אנחנו לא מוכרים ולא קונים. אורחת ישמעאלים באה, מכרתם אותי 20 כסף. כל כך הרבה פעמים מופיע הפועל מכור וקנו, מכור וקנו בהיסטוריה הקצרה עד עכשיו. יעקב קנה ועשיו מכר, והאחים מכרו ויוסף נמכר, ופוטיפר קונה, ואחר כך לפני כן אורחת הישמעאלים קונה, ואחרי זה פרעו קונה. כולם קונים את כולם. יוסף אומר להם, רבותיי, כאן זה לא מוכרים וקונים. כאן כולנו שליחים. בלי להבין בכלל של מה. אתם תופסים את זה עכשיו כשאתם רואים אותי פה בסוף הסיבוב? זה לא סוף הסיבוב. זה רק סיבוב ראשון. יהיו עוד הרבה סיבובים בהמשך. ותמיד נחשוב שאנחנו קונים ומוכרים. ואנחנו שלוחים. כשאבא התחיל את המהלך, הוא שלח אותי, בלי לדעת בכלל באיזו שליחות. הוא שלח אותי מעמק חרמון. פעם מזמן נזכרתי, אנחנו נחזור מיד לדברים האלה, דברי שפת אמת נפלאים. הרי מכאן ואילך יוסף ישלח המון דברים. הוא ישלח לאביו את העגלות. ורק שיראה יעקב את העגלות אשר שלח יוסף, פתאום תחיה רוחו. הוא ישלח עוד דברים, לאחד מהם נגיע. משה רבינו יבין שהוא צריך להיות שליח, ויאמר שלח נא ביד תשלח. שלחני עליכם. ויאמרו מה שלחני עליכם, ואמרו לי מה שמו. הלימוד של השליחות מתחיל פה מעמק חברון. השפת אמת אומר שיעקב שלח את העגלות, הוא שלח איתם הרי גם 10 חמורים. יש שם ביטוי, לאביו שלח כזאת 10 חמורים נוסעים מטוב מצרים. והראשונים עוסקים בשאלה מה פירוש העשרה חמורים שהוא שלח כזאת. להבין, שלח עשרה חמורים, נוסעים מתום מצרים, מה זה כזאת? כזאת בעברית זה כמו הנלווה לזה, כרצוף בו. מה זה כזאת? הלכו האחים, הבנים, והביאו עשרה חמורים. הם הביאו עוד דברים אחרים שבכלל לא דומים לחמורים. הם הביאו חליפות ושמלות ונחות, צורי, ולות, בוטנים, שקדים. מה זה קשור לחמורים? פתאום מביאים חלק מהחפצים או מבעלי החיים שנשלחו, ואומרים, וכמו כן נשלחו, בשם מה זה בא? אחת אמת אומר אדיר. זה קשה להקל את זה בהתחלה, כי יש לנו קונוטציה עם המילה חמור בדרך כלל לאו דווקא חיובי. עסקנו בחמורים יותר מפעם, בפטר חמור, בדברים אחרים. אחת אמת אומר, עם עשרת האחים, שולח יעקב כזאת עשרה חמורים. הוא אומר לאבא, אבא, אל תתרגל. עניינו של החמור זה שהוא כל כך שליח של אדוניו עד שאין לו בכלל שום דעת משלו. ידע שור קונהו, החמור לא יודע את בעליו, הוא יודע את האבוס של בעליו. הוא כולו בטל לרעיון של המשלח, של הרוכב. אל תכעס אבא על עשרת האחים שלי. הם היו שליחים. כזאת, עשרה חמורים נוסעים מטוב מצרים. לא הבנו שצריך ללכת דרך טוב מצרים כדי לחזור בסוף הסיבוב לטוב הארץ. אז היה צריך עשרה חמורים שישלחו אותי לשם, ואחר כך נחזור חזרה. יש שליחויות. לא אתה הבנת, לא אני הבנתי, הנה החמורים חוזרים עם החמורים כדי לבטא את החמוריות הזאת. זה החמור שמשיח רוכב עליו. רק על התבטלות מוחלטת לרעיון של הגאולה יכול המשיח להגיע. כל עוד יש לי איזשהו אינטרס אישי בתוך העסק, הוא לא יכול להופיע. הוא יכול להופיע כשאני לגמרי, לגמרי, לגמרי חמור שעליו רוכבו. רק מי שיכול לבוא ולומר ייתי ואבקי ואיתי בתולה דקופתה דחמרי, אותו רב יוסף הידוע שאומר יבוא ואבקה והראינו ואבקה לשבת בצל גלליו של החמור של המשיח. אבל שיבוא. הוא הופך להיות חמור לגמרי. לרעיון שרוכב עליו. הוא מרכיב את החמור. זה החמור שלוקח אברהם בדרך לעקדה ושלוקח משה בדרך למצרים. החמור. ושיקח העני שירכב על החמור בדרך לגאולה האחרונה. כל ההפרעות זה כשאנחנו פחות מדי חמורים. במובן העמוק של המושג. כאן מתחילה פרשת השליחות. אבל היא מתחילה מחברון לשכם. בשכם מתרחש תהליך היסטורי הפוך לחלוטין ממה שמתרחש בחברון. בשכם מתחילות המלחמות. בשכם מתחילות תמיד המחלוקות. מקום מוכן לפורענות, קורא לו רש"י. סלע המחלוקת, קוראים לו חז"ל במדרש. אגב, עברית. שכם בעברית פירושה חלק. עד כדי כך שהפסוק רוצה שנדרוש את המילה הזאת כפול. שיברך יעקב את יוסף אבינו וייתן לו את אותה שכם, הוא יאמר ואני הנה נתתי לך שכם אחד על אחיך, ואתה חייב לפרש את הפסוק דו פני. שכם פירושו חלק אחד, אבל שכם זאת שכם. וזאת שכם. כל עניינה של שכם זה שכל אחד דורש בה את ייחודו העצמי שלו. כל ההיסטוריה. כשירובעם יצא אל שישק מלך מצרים, שהוא פועל פעולה חמורה מאוד, הוא עדיין איש סבל בית דוד אצל המלך רחבעם בן שלמה. והוא בורח לכיוון מצרים ומתחיל ליצור קשרים שבהמשך יהיו קשרי יחסים בין ממלכת ישראל שהוא הולך להקים למצרים ואחר כך לצפון, לאשור, לבן דדד וכל המהלכים שאנחנו מכירים. יגיע רחבעם לשכם ויבוא רחבעם שכמה, ומשם יגיע ממצרים ירבעם אל שכם, ושם תתחיל המלחמה הגדולה שהשבטים יתחלקו בה. כאן אפשר להיפרד. בשכם מתגלים האחים בשתי צורות מופלאות. אבל צריך להבין למה שכם בהתחלה. יעקב הוא האבא הראשון מהאבות שחוזר לארץ וחוזר לארץ עם עם. הוא האבא הראשון שכל ילדיו צריכים יחד לייצר את הרעיון של בית אלוהים. אברהם רצה שזה יהיה כך, אבל התברר לו מיד דרך שרה על פי הקדוש ברוך הוא שזה יתגלגל רק דרך יצחק. ומפורש יותר, לא כי יצחק יקרא לך זרע, אלא כי בי יצחק. כי ייקח ליצחק עוד הרבה עשרות שנים להבין שזה לא דרך עשיו, אלא רק דרך יעקב. יעקב יודע שהוא מגיע עם אחים שונים לחלוטין, כמו שלאה ורחל שונות לחלוטין. והוא צריך להגיע עם אחים שביחד אמורים לחבר את הרעיון של יחד שבטי ישראל. המקום שבו העסק הזה צריך להיבחן הוא בשכם. עוד רגע נבין למה הוא מציג מזבח. אבל הפעולה הראשונה שמתרחשת היא שדינה בת לאה יוצאת לראות בבנות הארץ. ובלי לקבוע שום עמדה לגבי המעשה של שמעון ולוי. בפעם הראשונה אנחנו פוגשים את הבנים עוסקים באיזושהי פעולה. הפעולה הקודמת שהם עסקו הייתה פסיבית. יעקב חילק את הבנים, רחל ויוסף וילדיה, לאה וילדיה, נכון? יוסף, סליחה, יעקב עשה את הכל, הם היו פסיביים במפגש עם עשיו. הם ראו אותו. אצל לבן בכלל לא פגשנו אותו. רק ראינו שהוא חילק את הצון והוא נתן ביד בניו. אבל הם לא עשו כלום. חמור מתמה, שכם בן חמור מתמה את דינה בת יעקב. אבל הם מדברים כל הזמן על אחותם. הם גם רואים את המהלך כמהלך של עם. נבלה נעשה בישראל. והם הראשונים שמשתמשים בביטוי הזה כביטוי, לא כקריאה למזבח. יעקב מתקשה במעשה. ואני אחזור עוד רגע להצבת המזבח, אבל אני רוצה לרגע אחד לחרוג שנייה אחת למעשה שכם, כי הוא מעשה קשה מאוד. אני פותח סוגריים מרובעות ונכנס רגע למוקש של מעשה שכם, של שמעון ולוי, של המעשה כולו. כי את המעשה הזה לדעתי צריך להבין על פני כל הרעיון כולו. פעם עסקנו בהרחבה במעשה שכם, ואני רוצה לחזור לנקודה אחת שראינו שם. שני הפסוקים האחרונים במעשה שכם נשמעים דו שיח, להבדיל אלף אלפי הבדלות, כמעט של חרשים. שמעון ולוי ויעקב מתווכחים על המעשה, אבל הם לא מתווכחים, הם בכלל לא מדברים על אותו עניין. לא רק שהתורה לא הכריעה כמי מן הצדדים הדבר הוא נכון, אלא לא מובן בכלל מה זה עונה ומה זה שואל. בוא נראה רגע את מקור שבע. ויאמר יעקב אל שמעון ולוי, אחרתם אותי להבאישני ביושב הארץ, בכנעני ובפריזי, ואני מתי מספר, ונאספו עליי והיכוני, ונשמדתי אני וביתי. בסדר. מה הטענה של יעקב? טענה טובה מאוד. טענה מעשית, נכון? טכנית, דמוגרפית. אני לא מתווכח איתכם עכשיו בכלל על המעשה. יכול להיות שאני אתווכח איתכם עוד על המעשה בברכות בפרשת ויחי, כשאני אומר אחים כלי חמאס מחירותיהם וכו'. אגב, איך הוא יתאר אותם? אחים. פה התגלתה האחווה. ובו זמנית יעקב יאמר להם, אני עוד רגע אחזור לזה, פה התגלתה האחווה פעמיים. פעם אחת היא התגלתה כשהייתם אחים ורציתם למסור את נפשכם על דינה. ופעם אחת היא התגלתה כשאמרתם איש אל אחיו, הנה היא באה לחלומות הזה, לכו ונהרגהו ונשליחהו באחד הבורות. כל כך אחים הייתם. בשכם נתגלתה האחווה לשני הכיוונים שלו. יעקב כאן עדיין לא מבטא תגובה, שום תגובה, שום עמדה. הוא אומר אבל טענה, מה יהיה עכשיו מדיני? אני אגב במקום שמעון ולוי, הייתי עונה מיד, אם לא פה אז בעוד 10 פסוקים. אבא, אתה יודע מה? חכה לפרק הבא, בוא נראה. עוד 4 פסוקים. וישאו, ויחיתת אלוהים על הערים אשר סביבותיהם, ולא רדפו אחרי בני יעקב. מה אתה מדבר? ונשמדתי אני וביתי, מה זה הפחדנות הזאת? אני הייתי נותן תשובה, כי הרי הוא לא טוען על המעשה. הוא טוען טענה טכנית. טענו תשובה טכנית. ואם אתם לא יכולים להגיד אותה פה, תגידו אותה בהמשך. בעוד 9 פסוקים תגידו, ראית? אבל כלום. הם עונים תשובה שהיא כל כך תמוהה, ויאמרו, החזונה יעשה את אחותינו? מה זה? באמת לאבא זה לא כואב? מה, הוא לא חושב כך? ומה זה את אחותינו? היא לא הבת שלי? את ביתך? מה אתם מדברים? מה אתם עונים? זה לא טענו בחיטים ועודה לו בסעורים, זה בכלל בשני, זה בדומם וצומח. על מה מדובר פה בכלל ביניהם? ואני לא נכנס שוב לראשונים ולפרשנים שדנים בעריכות אם מעשה שמעון ולוי צודק כשיטת הרמב״ם, או שהוא טעות קשה שישלמו עליה מחיר כבד כשיטת הרמב״ן, או שיש פה, כפי שנראה לפני כל דבר אחר, פעולת חילוץ ממשית שצריך להבין אותה גם כן. אני בכלל לא נכנס לזה. אני רוצה להיכנס רק לדבר אחד. אותו הזכרתי פעם, אמרתי מקודם שהזכרנו לגבי מעשה שכם, והוא הקריאה של המהר"ל מפראג בפרשה הזאת. היא מופיעה במקור הבא, במקור 9, אבל אני לא אקרא אותה מבפנים, סליחה, במקור 11, ואני לא אקרא אותה מבפנים מקוצר הזמן, אני אומר אותה. המהר"ל מפראג אומר שצריך פשוט להחליט מה היה המצב, הייתי אפילו קורא לו המשפטי, של בני יעקב בתקופה הזאת, שהם עדיין לא עם ישראל, אבל הם כבר לא אברהם ויצחק ויעקב. בעברית אחרת, הם ציבור שהולך להיכנס לארץ, והם לא ציבור כמו סבא וסבא רבא, שאחראים גם על יצחק וגם על ישמעאל, הם צריכים לשמור את עצמם. מה מעמדם? האם הם עם או האם הם בודדים? זאת שאלת המפתח. ואני אסביר למה זו שאלת מפתח. אם הם עם, ותזכורת, הבאנו את הפסוקים שלהם במקור 3, ושם במקור כתוב, ויבוא יעקב לוזה משכם אשר בארץ כנען בהי בית אל, הוא וכל העם אשר עמו. שוב מאוד לזכור את זה, משום מה יש איזה מין ידיעה כזאת בחינם שפרעו הוא הראשון שקורא לעם ישראל עם. זה נכון, הוא הגוי הראשון שקורא להם כך. אבל הם נקראים בפעם הראשונה עם כאן. הוא וכל העם אשר עמו. הם הולכים כעם. כל פרשת שמעון ולוי מדברת על זה שהם רואים את עצמם כעם. כי הרי מה שמעון ולוי מציעים במרמה לשכם וחמור? והיינו לעם אחד. זאת אומרת, מה עכשיו אנחנו תופסים את עצמנו? כשני עמים. לא באה קבוצה של בודדים שלא תובעת ריבונות ולא טוענת שהיא עם ואומרת בוא נהיה עם אחד. נתחבר אליכם. ומכירים בהם כך, כי כשחמור מכנס את אנשי עירו, הוא אומר להם את בנותינו ואת בנותם וכו', והיינו לעם אחד. זה הקוד של כל הפרשה. שם מתחיל הוויכוח הפשוט. אם אנחנו עם, אז בוא נקרא את הפרשה כעם. הגענו לארץ שלנו, שהובטחה לנו. נמצא בה עם אחר עכשיו, ואנחנו לא רוצים לעשות איתו שום דבר רע. בין נשיא הארץ המקומית, שכם בן חמור, לוקח את בת נשיא העם הזה בחטיפה, מענה אותה, אונס אותה, ובפשטות המקרא כל המסע ומתן נערך כשהיא נמצאת כבת ערובה שם בכלל. בשיחה בין שני עמים, זו לא המטלה פשוטה למלחמה? אם זה עם, זאת לא מלחמה? מה צריך לעשות כדי שתהיה מלחמה? ואז באים בני יעקב וקוראים לעצמם ישראל, כי נבלה נעשתה בישראל, וקובעים עובדות ברורות בשטח. אבל אם אנחנו לא עם אלא בודדים, אם אנחנו יחידים שהגענו לארץ, נהיה עם בעזרת השם עוד מעט. כל חייו ביקש יעקב להישב בשלווה, אבל עדיין לא, עוד מעט. עוד לא הגענו לחברון, עוד לא הגענו לאן שצריך, אולי עוד לא נגמרה הגלות, הלוואי וכן, אבל אולי עוד לא. ובוא נזכור, בבית הזה יש בפלקט ענק על הקיר כל הזמן את ברית בין הבשרים, היא לא סוד. אתם מבינים מה פירוש משפחה שמתחילה מסלול היסטורי ויודעת שגר יהיה זרחה בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם ורק אחרי כן נחזור? הם כבר היו אולי בסיפור הזה. הם זוכרים קשה מאוד את ה-20 שנה האלה בבית לבן. הבנים זוכרים את ה-14 שנה, את ה-15, את ה-11, לא חשוב כמה. הם עברו את הכל, הם עברו את הרדיפה של לבן סבא ואת הרדיפה של עשיו דוד, הם מגיעים הנה סוף סוף. והם טוענים, אנחנו עם. ולכן הם אומרים, השיקולים שלך, אבא, הם שיקולים צודקים של מי שמייצג משפחה שהגיעה לביקור בארץ. השיקולים שלנו הם שיקולים של מי שמייצג עם שגר פה. זה נכון, אין שום הצדקה למלחמה בשכם אם אני מתי מספר. אנחנו לא חולקים עליך טכנית על המספר שלנו, אנחנו חולקים על הגדרת הישות הפוליטית של המספר הזה. ואנחנו טוענים שאנחנו עם. לכן מה שאתה אומר, ואני מתי מספר ונאספו עליי והיקוני, חז"ל מביאים כאן ורש"י מביא מיד, אחרתם אותי לאבישני, רש"י אומר, אוכרים מים, מים צלולים נאחרים, מה זה אחרתם אותי? רש"י אומר, מסורת אגדה הייתה בידי האומות כאן, והייתה להם מסורת שאנחנו נכבוש את הארץ, אבל הם לא חשבו שעכשיו, ולכן הם רצו ללכת איתנו. צלולה הייתה החבית ואחרתם אותו. והאחים אומרים, החזונה יעשה את אחותינו. איך מתרגם יונתן מנוזיאל שהזכרנו אותו פעם, לא ניכנס לזה עכשיו, החזונה יעשה, מקורות 9 ו-10, התרגום של המקור. זה דבר אדיר. אבא, אתה מדבר על עכשיו? אתה יודע מה מטריד אותה? תימאו את בת יעקב ואנחנו עברנו לסדר היום, מסיבות חשובות מאוד. או שילמדו שבפעם הראשונה שהגענו לארץ ישראל, קבענו מה זאת אחווה של החזונה יעשה את אחותינו. אתה מוטרד מכאן ועכשיו, ואנחנו מוטרדים ממה יאמר בבתי כנסיות ובבתי מדרשות של ישראל עוד 2,000 שנה ועוד 3,000. זה הוויכוח. אגב, כשעסקנו בוויכוח הזה, הזכרתי אז רעיון הלכתי למדני, שאני אזכיר אותו לשנייה אחת, הוויכוח הרעיוני הגדול הזה בין שתי תפיסות בבית. יש מקבילה למדנית מרתקת, הזכרנו אותה פעם, אפשר להזכיר אותה לשנייה אחת. יוסף הרי מביא את דיבת אחיו רעה אל אביהם, נכון? רש"י מסביר שמה הוא הביא את דיבת אחיו רעה אל אביהם. רש"י אומר שהוא אמר שהם אוכלים עבר מן החי. מאוד מוזר רש"י, קודם כל בשביל מה זה מופיע, אבל לזה אין זמן עכשיו. ב. הם אוכלים עבר מן החי, מקבל את האגדה כמו תהי, לצורך העניין. אחד משניים. אם הם בני נוח, אז בני נוח אסורים לאכול עבר מן החי. ומה זה אם הם בני נוח? הם ודאי לא פחות מבני נוח. בני נוח הם בטח. כל הוויכוח הוא, אם הם כבר נקראים עם ישראל, או שהם יקראו עם ישראל הלכתית, ממתן תורה. ממתי נקראים עם ישראל? כשיגיע למתן תורה ונחזור לארץ כעם, עד יעבור עמך השם, עד יעבור עם זוקניתה, בסדר? כשנצא ממצרים ונהיה לעם ונתחיל להיות בני ישראל, או שגם לבנים ולאבות כבר יש תואר, לבנים, כבר יש תואר של עם ישראל. וזה ויכוח הלכתי למדני מרתק. טוען המגיד משנה, ופה צריך רגע אחד להחזיק ראש. טוען המגיד משנה, כשמעמיקים למדנית, הלכתית, זה וור, אבל כשמחברים אותו לרעיון הוא עצום. זה היה הוויכוח בין יוסף לאחיו. אומר המגיד משנה פשוט. יוסף בא ואומר, הם אוכלים עבר מן החי. אומר המגיד משנה, אני לא מבין את זה. אתה לא יותר צדיק מהם. אם אסור לאכול עבר מן החי, אז מה אתם חושבים שיהודה ושמעון ולוי ויששכר וזבולון לא הקפידו בזה? עבר מן החי. ויוסף כן הקפיד. אומר המגיד משנה, יש הרי מצוות בני נוח. 7. יש מצוות שעם ישראל חייב. יש ויכוח הלכתיים עם בני נוח או בני ישראל. אני מסביר את הוויכוח ברמה הרעיונית עוד פעם, האם אנחנו כבר עם או עוד לא. יש רוב הדברים, כמובן, עם ישראל מקבל על עצמו בצורה חמורה יותר מבני נוח. מהעולם כולו. בעבר מן החי זה לא כך. מיד תראו למה. זה מרתק, פשוט. גוי, בנוח, לא נאסר באכילת נבלה, נכון? הוא לא חייב בשחיטה. בהמה שמתה ומתנבלה, מותרת לחלוטין, לגוי אשר בשעריך תתננו באכלה, נכון? לא חייבים בשחיטה של ישראל, פשוט. מה זה עבר מן החי? זה איבר של בהמה, שאתה אוכל אותו כל עוד מה? הבהמה חיה. מה קובע אם כן את הרגע, מה קובע את הרגע שבן נוח מותר באכילת בהמה? מהו הרגע? מותה. המוות. מתה מותרת, חיה אסורה, עבר מן החי. נכון? מה קובע בישראל את הרגע שבו אדם מישראל יכול לאכול בהמה? שחיטה. תגידו, מה זה הדיון הזה? זה אותו דבר, מה זה משנה? לא נכון. יש מצב שבהמה נשחטה, היא עדיין לא מתה. מה דינה של בהימה שחוטה, שנקראת בהלכה מפרקסת. היא חיה. עכשיו שימו לב. ליהודי מותר לאכול. כי הוא חייב בבהמה שחוטה, היא שחוטה. אני לא אומר שזה מומלץ בריאותי, זה לא חשוב עכשיו. ליהודי מותר לאכול את זה. זה גם לא סוגיה הכי צמחונית. אבל צריך להבין את זה בשביל להבין את הדיון. לבן נוח, אסור לאכול את זה. למה? כי היא לא מתה. אומר המגיד משנה, על זה הייתה השיחה. בא יוסף ואומר, אבא, אתה יודע לאן מובילה השיטה שלהם שהם כבר עם ישראל. תראה, הם מחפשים את ההלכה היחידה בעולם. הם מוצאים את השנייה שבה הם יכולים להוכיח שהם בני ישראל ולא בני נוח. הם אוכלים כל הזמן שחוטה כשהיא מפרקסת, זה עבר מן החי. ואנחנו עוד לא נמצאים בשלב הזה, לכן אסור, כי זה עבר מן החי, לשיטתי עוד אסור. זה לא רק הברקה למדנית של המגידים. זה הוויכוח. יש כאן ויכוח מהותי, אנחנו עם אחד, ואז אנחנו עם, ואז ממילא, במלחמה, ובמלחמה כמו במלחמה. עוד לא. יעקב מבין הבנה אחת פשוטה. כרטיס הכניסה לעם ישראל צריך להיות ולהגיע לשכם וליצור את האחדות הזאת. לכן מוריי ורבותיי, הוא עושה את הפעולה הבאה. בכל מקום בתורה, בכל מקום, בונים מזבח, עושים מזבח. כאן, בפעם היחידה בכל התורה, הוא מציב מזבח. יודעים מה זה להציב ומה זה לבנות? מציבה זו אבן אחת. מזבח והרבה אבנים. בונים מזבח מאבנים. מציבים מזבח מאבן אחת. מציבים מציבה מאבן אחת. מה זה להציב מזבח? להציב מזבח זה לקחת הרבה אבנים ולעשות מהם אבן אחת. וזאת הפעולה שעושים בפעולה. ריבונו של עולם, אני עוד רגע הולך לבית אל כדי לבנות מזבח. קום עלי בית אל ושב שם ועשה מזבח לאל הנראה אליך בבורכך מפנית. אני עושה את זה מיד. אני באתי הנה רק כדי לעשות פעולה אחת חשובה. להציב מזבח. מיד אחרי שהוא מציב את המזבח, באה פרשת האחווה הגדולה. יעקב עדיין לא מקלר את האחים. הוא שומע את הטענה, החזונה יעשה את אחותינו, ושותק. הוא יקלל את האחים רק כאשר יתברר שבסופו של דבר, האחווה הזו גם עבדה הפוך, באותה שכן. ואז הוא יאמר להם, כי ברצונם, כי באפם הרגו איש. וברצונם יקרו סוף. באותו כוח, באותה אחווה, באותה שכם, פעלתם שתי פעולות. הוא מציב מזבח בשכם, והוא נזכר בסיפור הקודם שהיה לו עם אבנים. כאן מבנה שרשי אומר דרשות. הוא הגיע אל הסולם שם בבית אל ולקח מאבני המקום, ופתאום כל אבני המקום נעשו לאבן אחת, וכל אחד מאיתנו זוכר מהחדר או מהגן יפה יפה את הסיפור, שכל האבנים אמרו עליי אניח צדיק את ראשו פלאי פלאות. בגרסה כל כך פשוטה בבראשית רבה כתוב פשוט, ויקח מאבני המקום 12 אבנים היו. אמר אברהם אבא, לא צריך היה להעמידם. יצחק אבא, במקור 13, לא צריך היה להעמידם. אני צריך לקחת את כל האבנים האלה ולעשות אותם אבן אחת. אם אני אצליח, סימן שאני בדרך שהתפקיד שלי הולך. כשהוא חוזר לארץ ישראל, הוא שוב לוקח את כל האבנים ועושה אותם אבן אחת, ובפעם היחידה בהיסטוריה מציבים מזבח. בשכם מתברר הקלקול. התורה לא תסתיים אלא כשיקחו חזרה את יוסף ויחזירו אותו לשכם. מי? כולם. כל האחים. את עצמות יוסף עצמם יוביל נציג שבט לוי, משה רבינו. הוא ייקח את עצמות יוסף עמו 40 שנה במדבר. יגיעו לארץ ישראל, ולפני שיחזרו כל אחד למקומו, ובדיוק לפני שיבוא כלב ויגיד יהושע, אני צריך ללכת וליישב את חברון, יעברו קודם בשכם, יגיעו לחלקת השדה אשר קנה יעקב, ויקברו כל ישראל יחד את יוסף באותה שכם. לא לפני שיעקב יגדיר את התפקיד של יוסף. מידי אביר יעקב, משם רואה אבן. ליוסף היה תפקיד אחד, לקחת את כל האבנים ולעשות אותם לאבן אחת. יעקב הלך לשכם כדי להציב מזבח. כשהוא ראה שהמזבח מוצב, הוא הבין שאפשר להמשיך לבית אל. היה סיפור שמעון ולוי, אבל בדיעבד סיפור שמעון ולוי גילה על אחווה עצומה. אז ממשיכים לבית אל. מגיעים לבית אל ובונים מזבח. מבית אל ממשיכים לחברון, ופתאום מסתבר שהאחווה עוד לא כל כך חזקה. יוסף חולם חלומות ואחיו שונאים אותו. ויעקב מבקש להישב בשלווה, ולשבת בשלווה זה לא לשבת על המרפסת. לשבת בשלווה זה גאולה. אבל איך היא תתרחש אם בעצם לא גמרנו את העבודה של שכם, ועדיין כל אחד שכם אחד אחר מאחיו? אז לוקחים את יוסף ואומרים לו, לך לשכם ותראה בקשה שני דברים, את שלום אחיך ולמה הם רואים צון שם ואתה כאן. תבדוק את זה. והוא הולך לשכם והוא אומר, אני מבקש לעשות אבן אחת בשכם. וישלחהו מעמק חברון. רשי ידע יפה מאוד שאחרי חברון יש עמק, ואפשר להסביר כמו ספורנו, רשי ידע את זה. כל הפשטים האלה רשי ידע. אבל רשי ביקש מאיתנו קצת קצת הלאה. הוא גם ידע שאנחנו נגיד שרשי אומר מדרשים. הוא ביקש שנלמד עוד קצת הלאה. שנבין שוישלחהו מעמק חברון ויבוא שכמה, שום תירוץ לא יסביר למה הפסוקים האלה חוזרים סתם. כי הם לא חוזרים סתם. הם חוזרים כדי להגיד שצריך היה לקחת את העם שכבר הגיע לחברון, ונדמה היה שהוא כבר מגיע לרמה שאפשר להתחבר בה, זאת חברון, אל האבות, אל הבנים, אל הכל, ועדיין צריך לעשות תיקון בשכם. וישלחהו מעמק חברון ויבוא שכמה, כי ברית בין הבתרים עוד מחכה לשלב הזה שעוד לא מומש עד הסוף בשכם. אז הוא שלח אותו מברית בין הבתרים למקום המזומן לפורענות, ואמר לו, תפקידך עוד לא הסתיים. ויוסף הלך ועשה את הדברים, ומתגלגל משם למצרים, וממצרים הוא שולח לו כזאת 10 חמורים ואומר לו, אבא, לא טרוף ולא טורף יוסף. התפקיד ממשיך. כשמאין יעקב להינחם זה לא רק על יוסף. ומאין להינחם כי במות יוסף החלום נגמר. ויוסף שולח לו כזאת 10 חמורים, ואומר לו, החלום ממשיך. רק טעות אחת, אבא. אנחנו נגיע לשכם. ואתה צדקת שבחברון עוד לא היינו בשלב של חברון. וצריך להבין מה זאת חברון. חברון היא התחנה שממנה מגיעים לירושלים. זאת התחנה האחרונה לפני ויהי בשלם סוכות. דוד המלך פותח את מלכותו 7 שנים בחברון. לא כי גיאוגרפית זה יסתדר לו. כי הוא שואל את הקדוש ברוך הוא, והוא אומר לו, אלה באחת מערי יהודה, והקדוש ברוך הוא אומר לו, עלה, והוא שואל אותו, אנה אלה? והוא אומר לו, חברונה. ורק אחרי שמתכוננים בחברון, אפשר להגיע לירושלים, ומשם להוציא תורה חזרה אל העולם כולו. את הדרך צריך לעבור משכם לחברון ובחזרה, ואז ממצרים לירושלים. המסלול הזה הוא המסלול שאיתו מתחילות הפרשות שלנו עכשיו. ובמסלול הזה מתחיל יוסף את החלומות, ומתחילים האחים את השליחות שאף אחד לא יודע בעצם שהוא מבצע, עד שהיא מסתיימת חזרה בקבורת יוסף שוב על ידי כולם בחלקת השדה אשר קנה משכם בן חמור במאה קטיפה. ערב טוב.
האזנתם לשיעורו של הרב מרדכי אילון, ראש ישיבת חורב, על פרשת השבוע, פרשת וישב, כפי שהוקלט שלשום במכון שי באוניברסיטת בר אילן.